שלום לכולם ולכולן, וברוכים השבים.
השבים, לגמרי השבים.
השבים לשעת סיפור.
הפודקאסט.
וואו, איזה הפסקה ארוכה.
ממש, ממש ארוכה.
הייתי רוצה להביא תירוץ ממש מגניב, ללמה עשינו הפסקה כזאת גדולה כזה. עשינו סיום עונה מרגש, ולקחנו עכשיו את הזמן כדי לחשוב, אבל לא.
האמת היא שפשוט החיים נכנסו לנו באמצע.
החיים נכנסו באמצע לגמרי.
כן.
אבל החלטנו שאנחנו לא מוכנים לוותר על זה.
לא.
ועדי כתבה לי הודעת נאצה לפני כמה ימים, קבענו שניפגש ביום ראשון, כמו שקבענו שבוע שעבר, ושבוע שעבר כמובן ביטלתי. והיא כתבה לי ש... להיזהר, כי אם אני, אין ביטולים, היא פשוט תבוא הביתה
כן,
שלי.
כן, פשוט הופיע על סף הדלת שלו, והכנס, והקליט בעצמי, והוא יכול להצטרף אם הוא רוצה.
בדיוק, אז הנה אנחנו פה, פרק מספר 25, סוף סוף.
יואו, איזה מרגש, אני כאילו לא יודעת איך להתמודד עם זה, אני מרגישה חלודה.
לגמרי, לגמרי, אבל אנחנו נעשה את זה, אנחנו נצליח, אני מבטיח לך, יש לנו
תהי. אנחנו חוזרים פול פורס עכשיו.
כל שבוע, ואנחנו גם משנים את היום. דיברנו על זה רגע, לפני החלטתי על זה בעצמי.
הוא הודיע לי.
אני הודעתי לעדי, אנחנו מעלים את הפרקים בימי ראשון ולא בימי חמישי, ככה שתוכלו לפתוח את השבוע עם שעת סיפור, וכן.
כן, טוב, למי שלא מכיר אותנו, ואולי זו פעם ראשונה שאתם מאזינים, אז אנחנו עדי ורוי.
אני רוי.
אני עדי.
בדיוק.
ואנחנו עובדים בסטימצקי, שני מוכרי ספרים שמאוד מאוד אוהבים לחפור.
נכון.
ולדבר על תרבות פופולרית.
עובדים ביחד כבר 3 שנים?
3 וקצת כבר,
שלוש
כן.
3 ויותר.
כן, 3 ויותר. ואנחנו שמנו לב שאנחנו פשוט במשמרות מדברים המון על כל מיני סרטים וספרים וסדרות שאנחנו אוהבים, ולא מקשיבים ללקוחות, ואז פתאום מבינים שהלקוחות מקשיבים לנו.
נכון.
ומאוד מתעניינים במה שאנחנו אומרים.
נכון מאוד.
ואז הבנו שאולי כדאי לעשות פודקאסט. נכון. אז הנה אנחנו פה.
גם גילינו בשלב מאוד מאוחר של מערכת היחסים שלנו, ששנינו, היה לנו חלום לעשות פודקאסט ולא דיברנו על זה.
נכון.
ואז זה קרה באמת, זה קרה, התחלנו לדעתי בפברואר, נכון? יש סיכוי?
כן,
או מרץ,
כן,
לא יודע,
פברואר
לפני...
שעבר, וואו, זה עוד מעט שנה,
כן, עוד
איזה
מעט
מרגש.
שנה. היו כל מיני הפסקות באמצע, אתה יודע, נגיד, היה אחד, היה לנו קורונה,
נכון,
והיו כל מיני עניינים,
נכון.
אבל הייתה הפסקה של חודשיים עכשיו, שבעצם קרתה, עשינו הפסקה כי אני טסתי לערך דבש באנגליה,
ואז אני צילמתי סרט גמר, אני סטודנטית לקולנוע.
בדיוק, ואז זה פשוט, ההפסקה הזאת המשיכה,
והמשיכה,
כן, אז עכשיו אנחנו פה.
עכשיו אמרנו די להפסקות.
די להפסקות, די לתירוצים.
ובואו נחפור קצת על סרטים, סדרות וספרים שאנחנו אוהבים.
הגיע הזמן, וואו.
הגיע הזמן, אחרי זמן מאוד מאוד ארוך.
אז היום אנחנו נדבר על, אנחנו עושים את זה כבר, אנחנו עושים את זה על כל סרט.
של מארוול, כן.
עושים פרק. אז הגיע הזמן לעשות פרק על הפנתר השחור 2, ווקנדה פוראבר, או בלי 2 בעצם.
כאילו, לא?
כן, פשוט בלק פנתר, ווקנדה פוראבר.
כבר לא עושים 2 לדברים. גם אנטמן זה כזה, אנטמן,
אנטמן דוואס. עכשיו אנטמן דוואס, איך שזה לא נקרא. אז הסרט יצא כבר לפני מה, שבועיים?
משהו כזה, אני חושבת. אז אנחנו קצת כאילו... כן. זה כזה בעמקי המוח שלנו.
נכון, כאילו, אבל אני בטוח שככל שאנחנו נדבר, אנחנו נזכר בעוד ועוד דברים. אז...
חייבת להגיד שזה אולי הסרט הכי טוב שיצא למארוול השנה.
אני חושב שזה בטוח הסרט הכי טוב שיצא למארוול השנה. אני חושב שזה גם כנראה הסרט הכי טוב שהם עשו מאז Avengers Endgame. אני חושב שהיחידי שאולי
זה
כאילו...
זה ספיידרמן.
נכון, יש את ספיידרמן.
כן, אבל ספיידרמן היה כאילו מין סנסציה קולנועית, אבל אני לא יודעת אם הוא לא היה כזו סנסציה, אני לא יודעת אם הוא היה הסרט הכי טוב.
אני חושב שבלק פנתר, ווקנדה פוראבר הוא במקום השני באמת, יש טופ 3 בעיניי שהוא באופן ברור מעל כל שאר הסרטים שמארוול עשו.
רגע, מה הראשון? אני עכשיו סקרנית.
לא, מקום ראשון זה ספיידרמן באמת.
אוקיי,
ספיידרמן No Way Home. אז באמת השלושה האלה בעיניי עומדים Head and Shoulders.
מה השלישי?
השלישי זה שאנג-צ'י.
אוקיי.
באמת, שלושת אלה בעיניי עומדים באמת איתן מעל כל הסרטים, וגם כל הסדרות שמארוול עשו מאז Endgame. אני חושב שהשלושה האלה הם מצוינים. אני חושב שלא עשינו פרק חפירה על שאנג-צ'י, כי הפודקאסט התחיל אחרי ששאנג-צ'י יצא.
זה נכון.
אבל אנחנו אולי נעשה את זה
מתישהו. אבל זה כן, זה אחלה סרט לדבר עליו, הוא מאוד שונה מהרבה
הוא מאוד שונה, אני חושב שגם...
הוא עומד בנפרד מאוד.
הוא עומד בנפרד מאוד, וזה מה שאני אוהב בו גם. והסרט גם היה כל כך מוצלח בעיני בוא נקרא לזה ראשי מארוול, שדסטין קרייטון, פתח אומר את זה לא נכון, הבמאי של שאנג צ'י, נבחר לביים את אבנג'רס 5, את The Kang Dynasty.
וואלה.
יש דיבורים שאגב את אבנג'רס 6, Secret Wars, יביים ריין קוגלר, מי שביים את בלק פנטר 1 ו-2. אבל זה בינתיים רק שמועות. אז כן, אז בלק פנטר, וואקנדה פוראבר. קודם כל, אני חייב להודות שאני לא ציפיתי לסרט הזה, עד שראיתי את הטריילר הראשון.
לא ציפיתי, כאילו לא
חיכיתי לו. לא חיכיתי לו, כי המוות של צ'דוויק בוזמן, שהיה באמת מאוד מאוד טרגי,
כן, הוא היה קצת שובר באיזשהו מקום.
הוא היה שובר, וגם, הרי היה להם תסריט כתוב איתו, ופתאום היו צריכים לעשות ריסטארט להכל, והיה מלא סיפורים על בלגנים בסט, עם השחקנית של שורי, שבהתחלה היא לא הסכימה להתחסן, אני לא ניכנס לזה.
באמת?
כן, היה כל מיני סיפורים עם זה, וכל מיני הסט נעצר, כי היו התפרצויות של קורונה, והיו פציעות, וכאילו היה מין כזה, זה הרגיש סט מקולל כזה.
יו, איזה סיפור.
והרגשתי שהם לא הצליחו, לא יצליחו, בלשון עתיד, to bring it home, כאילו לעשות את כל לעשות את זה באמת כמו שצריך. אז באמת לא חיכיתי, כאילו, היה לי ממש חשש מהסרט הזה, ואז יצא הטריילר הראשון לפני כמה חודשים, שהיה מדהים. עכשיו, אני מאוד משקר לעצמי שאני לא מאלה שמתלהבים מטריילרים, שטריילרים לא עובדים עליי, אבל זה שקר ענק. אני כאילו, אם טריילר עשוי טוב, אני כאילו שם לגמרי. אז הטריילר הראשון של בלק פנטר 2 ממש תפס אותי. אבל כן, לא חיכיתי לסרט מאוד. ואז קרה משהו מאוד מאוד מצחיק. יצא טריילר, ואז תאריך היציאה של הסרט התקרב, ונכנסתי ל-IMDb, וקלטתי שהאורך של הסרט הוא שעתיים 40.
כן, כמעט אין גיים.
כן, ואמרתי לעצמי, יש פה שתי אופציות. או שזה עומד להיות הדבר הכי מקושקש ומבולגן שמרוול עשו, ו-overblown מה שנקרא,
כן.
או שיש פה משהו מיוחד.
כן.
ואני שמח מאוד לגלות שהאופציה השנייה היא הנכונה.
לגמרי.
זה החפירה שלי. עכשיו אני אשתתה.
אני חושבת שאני נורא פחדתי מהסרט לפני שהוא יצא. אני לא ראיתי, אני לא כל כך רואה טריילרים.
כן, כמו מרב.
אין לי הסבר רציני לזה. אני פשוט הרבה פעמים... סרטים שאני יודעת שאני אלך לראות, אני פשוט יודעת שאני אלך לראות אותם.
כן, ואת לא צריכה את זה.
כזה מרוול, אני פשוט יודעת שאני אלך לראות, אז אני לא צריכה את הטריילר שישכנע אותי.
נכון.
והרבה פעמים אני מרגישה גם בשנים האחרונות, סליחה, ש... מה יש לי? שטריילרים... שטריילרים... שהם הם פשוט כזה גיבוב של מלא קטעי אקשן או דיבורים כאילו דרמטיים, אבל הם לא מסבירים לי שום דבר על הסרט, והרבה פעמים אני פשוט, נגיד יצא עכשיו הטריילר של אבטאר 2, ואנחנו רואים אותו והוא מאוד יפה וזה, ואני עושה לאח שלי בסוף, אנחנו היינו בקולנוע ביחד, אני עושה לאח שלי בסוף, לא הבנתי כלום על הסרט, כן? כאילו אין לי, זה היה טריילר של איזה דקה, לא היה לי, לא, אין לי מושג מה קורה בסרט הזה.
כן.
כלום, שום, לא הבנתי כלום.
לעומת זאת יש את, את האופציה השנייה, שטריילרים שמגלים יותר מדי.
נכון, זה לא יצא לי לראות כאלה לאחרונה. והרבה פעמים אתה מגלה בסרט עצמו שהם לא באמת גילו יותר מדי, שזה רק נראה לך מהטריילר. אז זהו, בקיצור לא ראיתי את הטריילר. וידעתי שאני אלך לראות את הסרט הזה, אבל היה לי המון חששות, כי... לי היה מאוד מאוד עצוב המוות של צ'דוויק בוזמן.
בוזמן, כן.
אוקיי, יופי.
לגמרי.
טוב שאני אומרת את השם נכון, תמיד אני כזה, לא יודעת אם אני אבטא את זה כמו שצריך. היה לי מאוד עצוב, והראש שלי ישר הלך, אולי לא כדאי שיעשו עוד סרט.
כן.
שפשוט יניחו לזה, ויכבדו את, כאילו, מה שהיה שם. ופחדתי מאוד שהסרט הזה יהיה מין כזה, טוב, אוקיי, הוא מת, בואו נעבור הלאה ונמשיך לעשות סרטים של בלק פנטר ונתעלם מזה, כאילו כזה, שישימו את זה בצד וימשיכו בתעשייה המטורפת הזו שזה מרוול.
כן, בריצה אחרי הפרודקט הבא, כן, לגמרי.
ופחדתי מאוד שזה מה שיהיה, והרגשתי שזה לא יכבד אותו ואת מה שהוא היה, הוא גם היה איש מאוד 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 מרשים.
לגמרי.
ומאוד קיוויתי שיעשו סרט, שגם ייתן לו את המקום הזה, וקצת כזה יקדש את מי שהוא היה.
כן.
ואני חושבת שזה אחד הסרטים היחידים של מארוול שהיו לי בהם דמעות בעיניים. בגלל הדבר
כן,
הזה.
כן, אני מצאתי את עצמי גם עם עיניים דומעות, לא מעט. אני חושב שגם מארוול, הסרט הזה, סליחה, עשה משהו מאוד מאוד אמיץ, שמאוד מאוד קשה לעשות. אני חושב שבסופו של דבר, כן, היה פה מוות מאוד מאוד עצוב. נכון. של מי שבעצם גילם את גיבור הסרטים האלו. ומצד שני, יש פה דמות, הפנתר השחור, ועולם, שהם גדולים יותר וותיקים יותר מהאיש שמת.
נכון.
והם הצליחו ללכת על הקו הזה של בין לכבד את צ'דוויק, נכון. ואת הדמות שהוא גילם, את תצ'אלה.
כן.
ועד בבד גם להמשיך את העולם הזה ואת הדמויות האלה באופן נפרד ממנו. וזה שהם הצליחו, כבר זה שהם הצליחו לעשות את זה, בעיניי נותן לסרט המון המון קרדיט.
אני חושבת, הסיבה שהם הצליחו לעשות את זה, זה שזה בסופו של דבר, כאילו עם כל זה שזה סרט מארוול וגיבורי על, ווואו, איזה עלילה מטורפת של אנשים מתחת למים וסבבה, זה היה סרט הלבל. וזה היה סרט שמדבר בדיוק על הדבר הזה, של איך ממשיכים הלאה אחרי שמישהו שאתה כל כך אוהב, עבד,
כן.
הלך.
גם זה משהו שצריך להיות כנים, בסרטי קומיקס, בסרטי גיבורי על, הדמות הראשית לא מתה באמת.
ואם היא מתה זה מוות הרואי.
כן, כמו איירון
מן. בדיוק. כן. מוות הרואי, מטורף כזה, שאתה כזה, וואו, סגרו לו את הסיפור כמו שצריך, נכון. זה גיבור, נכון. כאילו הוא מת בקרב.
ופה זה לא, זה גיבור על, חזק, עוצמתי, משפיע, מלך, שמת בצורה, כן, הכי אנושית, כן. הכי מעצבנת, הכי חסרת התחשבות.
והכי מציאותית.
והכי מציאותית ואנושית.
והיא כל כך קיימת.
בדיוק.
בכל ובאמת, מקום, כל הזמן.
בדיוק, בכל מקום, כל הזמן. זה קורה, חזרנו באמת להקליט כשאני מפיל מיקרופון.
זה לא יהיה עשר של הקלטה שלנו אם אתה לא מפיל מיקרופון.
בקיצור, כן, אז זה קורה כל הזמן, וזה הדבר הכי מעצבן והכי נורא והכי עצוב בעולם, ויש שם גם משהו, הסצנת הפתיחה הזאת עם המוזיקה ועם המוות שלו, אגב, ספוילרים, כן, אנחנו, יהיו מלא ספוילרים.
כן, טוב, זה כבר גיוון, אני מרגישה.
אז כל הסצנת הפתיחה הזאת באמת עם המוזיקה שמתארים לנו,
עם ההלוויה שלו שם,
עם ההלוויה ועם המוות שלו, קודם כל בעיניי
היא
מופתית, זה היה יפהפה, השילוב הזה באמת, הצ'קט עם המוזיקה והאימג'ים האלה, והם כולם שיחקו כל כך יפה בסיקוונס הזה, זה לא סצנה, זה סיקוונס.
כן.
זה המאמם.
הרגשתי שזה גם היה מין הלוויה לצ'דוויק.
חד משמעית.
ולא לתצ'אלה, כאילו ממש הרגשתי
חד משמעית, חד משמעית. זה היה הוקרה גם לדמות תצ'אלה, אבל בעיקר למי שגילם אותו.
רגע, ואני אלך איזה צעד אחורה רגע, ואדבר על הפתיח של מארוול שהם שינו עבור הסרט הזה.
נכון.
שגם הוא היה ממש הוקרה לצ'דוויק.
חד משמעית.
בדרך כלל שם את כל הדמויות, וכל הסיפורים.
בום בום בום.
והפעם היה שקט מופתי.
שקט, בלי הנעימה המפורסמת.
שפשוט שמו מלא קטעים שלו
כבלק פנתר, כן.
וזה היה יפהפה לדעתי.
אני חושב שמה שעוד קרה בפתיחה הזאת, זה מה שאני מניח הרבה אנשים אולי, מרגישים כשהאהוב שלהם חולה. זה שורי, שהיא גם יש לה הרבה יותר מאדם רגיל, היא כזאת מבריקה, היא גאונה, והיא לא מבינה איך זה שהיא לא יכולה להציל אותו. ויש שם איזשהו משהו שישר מכניס אותך פנימה לרגע של הסרט,
זה חוסר אונים.
החוסר אונים הזה של שורי.
שקורה משהו, ומישהו שאתה אוהב חולה, או על סף מוות, ואין לך מה לעשות, ואתה לא יכול, היית רוצה לעשות כל דבר, ואתה לא יכול.
וזהו, וזה כאילו גם פה, בגלל שזה סרט קומיקס, אז כאילו יש לה לכאורה את כל האמצעים לשורי, כי היא כזאת גאונה, ויש לה הטכנולוגיה הכי מתקדמת, והכי הרבה כסף בעולם, והיא לא יכולה לעשות כלום.
והיא לא יכולה להציל אותו.
וזה כל כך
עצוב.
וזה
סרט של מארוול, תמיד בסרטים האלה, בסוף הגיבור מנצח,
כן.
והדבר הטוב קורה. ופה מראים לנו משהו שפשוט כן. חיה יום-יום, כן. זה קורה כל הזמן. ולא תמיד אפשר להציל את מי שאתה אוהב.
אני משהו בהרגיש קצת, הרגשתי טיפש כשהסרט התחיל, ואת את הסיקוונס הזה, כי אני ניסיתי כל הזמן לחשוב לקראת הסרט, איך הם התמודדו עם המוות שלו, כאילו איך הם, הרי זה היה לי ברור שהוא עומד למות גם בסרט, אני ניסיתי לחשוב איך הוא ימות.
כן.
ואז איך שהסרט התחיל, ואני כזה, ברור, תצ'אלה מת ממחלה. כאילו, זה כזה ברור.
כאילו, זה היה פשוט, כן.
זה היה כאילו... אז כן, איך שהסרט התחיל, זה היה מין כזה, אוקיי, סבבה, התחלנו, אני שם, זה עצוב, ועכשיו צריך להיות גם סרט.
אבל זה בדיוק מה שאני אומרת על התמה של התמודדות עם אובדן. כי זה בדיוק העניין, אוקיי, מישהו מת. מה עכשיו?
מה עכשיו?
איך מתמודדים עם זה? לגמרי. איך ממשיכים הלאה? איך...
אז זהו, אז...
ובדיוק במוות שהוא כזה גם.
נכון.
שאתה לא... מישהו נלקח ממך, ולא כן. יכולת לעשות כלום בקשר לזה.
לגמרי. אז באמת, איך שהסרט מתחיל באמת, אז באמת, פתאום זה מובן לי למה זה סרט כזה ארוך. כי יש שם את ה... יש לסרט הזה המון המון פנים, המון המון כובעים שהוא מתקיים בהם.
כן.
אז יש באמת את העלילה של שורי, כדמות...
העלילה המרכזית.
העלילה המרכזית זה שורי ספציפית, בוא נקרא לזה הרואין ג'רני שלה.
נכון.
אוקיי? המסע שהיא עוברת.
שאגב, אני כל כך שמחתי שהתרכזו בה בסרט הזה.
לגמרי.
זה, הציפייה הכי גדולה שלי מהסרט הזה, היה שלא יתחילו עכשיו למצוא איזה מישהו חדש שיהיה בלק פנטר,
אגב,
אלא שהתרכזו בשורי.
אני חייב להודות שלי זה די ברור שעומדים להתרכז בה, אבל...
לא ראיתי את הטריילר.
זהו. אבל אני חושב ששורי היא דמות משמעותית...
ומעניינת.
ומורכבת ומעניינת. אני חושב שאני התאהבתי בה בבלק פנתר הראשון.
כן.
ואני כל כך שמח שיש לנו כבר דמות שהיא established.
נכון.
דמות
שאנחנו לא מכירים. ללמוד מישהו לא מחדש.
כן, אבל כן למדנו להכיר אותה מחדש.
נכון.
פתאום היא עוברת פה המון המון תחנות במסע הזה שלה.
נכון.
ויש פה עוד עלילות. יש פה את העלילה של הסוכן רוס, מה שזה לא יהיה.
נכון.
ממשל האמריקני.
סורד, מה הם קוראים לזה היום?
כן,
היום זה סורד,
לדעתי זה סורד עכשיו.
הם כבר לא מדברים על זה כל כך. זה מין כזה בצד.
ויש לנו את העלילה שנקטעת, וזה מדהים בעיניי, של האימא. אני שוכח את שמה כרגע, המלכה.
וואו, זה טוב, זה נושא בפני עצמו.
זה שבר אותי. אני שם עונה רגע את הרמונדה.
רמונדה.
אני שם עונה רגע את העלילות שיש פה, ואז יש כמובן את העלילת, התעלילה, עוד שתי עלילות. העלילה של...
נאמר?
רגע, עוד לא, רגע.
כן.
העלילה של...
לא, איך קראו לו?
נמור.
נמור.
העלילה של רירי. יש פה את העלילה של רירי גם.
כן.
האיירון הארט, מה שנקרא.
נכון.
ואת העלילה של נמור ושל קולוקן.
נכון.
אז יש פה המון דברים שקורים בסרט הזה. אז בואי באמת ניגע... קצת בשורי, התחלנו להגעת בה, כי פשוט איך שאמרתי שורי, קפצת. לא יכול לחכות.
כל כך התלהבתי.
אז בואי ניגע שנייה בשורי. קודם כל, תעני לי על השאלה, שאני יודע מה תהיה התשובה שלה.
נו.
האם היא ראויה, האם היא יכולה להחזיק את המנטל של הבלק פנטר?
התשובה שלי היא חד משמעית, כן.
גם שלי.
יופי, אנחנו מסכימים.
חד משמעית. אני חושב ש...
ואני חושבת שזה דווקא בגלל שהיא דמות כזו מורכבת.
Mm-hmm.
וזה דווקא בגלל ששורי מה שהיא עוברת בסרט הזה, זה שהיא לא רוצה. היא לא רוצה לקחת את המקום של האח
נכון.
שלה. היא לא רוצה להיות השליטה של ווקנדה.
לא, היא רוצה להיות ב...
היא רוצה להיות שורי. היא רוצה להיות
במעבדה שלה.
היא הייתה מרוצה קודם.
כן, היא רוצה להיות במעבדה שלה.
אבל מה קורה? אח שלה מת. לא היה שום דבר לעשות עם זה. ואז... עם העלילה של הסרט, מה שקורה זה שגם אימא שלה,
כן,
סוג של נרצחת.
המלכה רמונדה, כן.
והיא נשארת לבד. זהו, אין לה אף אחד יותר, אין אף אחד במשפחת המלוכה יותר. זה רק שורי.
והיא חייבת.
וזה מכריח אותה להתמודד עם הדבר הזה שהיא לא רצתה, והיא גם לא חשבה אי פעם שהיא תצטרך להיות או לעשות.
נכון, אני חושב ששורי הייתה בטוחה שתצ'אלה יהיה המלך עד סוף ימה, ואז יהיה לו בן.
ויהיה לו בן, והוא יהיה המלך.
רובעת, כן, וככה זה...
והיא תמשיך להיות שורי.
והיא תמשיך להיות שורי, היא המקום שלה מבחינתה זה במעבדה.
נכון, זה המקום שהיא אוהבת, זה המקום שהיא מרוצה בו.
וזה גם המקום שהיא זורקת את עצמו אליו אחרי המוות של תצ'אלה, אבל זה כי יש לה את הגיבוי של אימא. כי אימא היא המלכה ואימא מנהלת את ווקנדה. ואז שאימא מתה, היא חייבת to step up ולקבל את האחריות הזאת. וזה מאוד קשה, כי בסופו של דבר היא נערה.
נכון.
ויש פה גם המון רגשות של מרד נעורים שלא יכולים לצאת החוצה. הדמות שלה היא נהיית הרבה יותר מורכבת בסרט הזה, והסיפור שלה הרבה יותר מורכב בסרט הזה, כי אנחנו גם שוכחים שבסופו של דבר היא עוד ילדה. ובעיניי הם התעסקו דלת, כאילו, הם טיפלו, סליחה, בסיפור שלה ובדמות שלה באופן מהמם.
כן, ממש. זה...
וחשוב גם לציין שהיא שחקנית מדהימה לטישיה רייט.
ממש.
היא שחקנית מצוינת.
היא פשוט החזיקה את הסרט הזה בשתי ידיים.
כן.
ממש ככה.
לגמרי.
ואני חושבת שההמשך של זה, זה לא רק שהיא צריכה להתמודד עם זה. אם המצב היה קל, והכל היה רגיל בווקנדה, והיא הייתה צריכה להיות המלכה, אבל היא הייתה נשארת במוות. אתה יודע, לא היה איזה מלחמה או משהו בחוץ, אז אוקיי, מילא.
כן.
אבל היא נזרקת לתוך זה יחד עם סיפור של מלחמה.
נכון. ממש. יש כאן, אני מנסה לזכר איך זה התחיל. זה התחיל שמנסים לדוג וייברניום.
כן.
מתוך הקולוקן.
גילו שיש עוד מקום בעולם שבו יש וייברניום חוץ מווקנדה.
כן.
זה באמצע, אני לא זוכרת איזה
אוקיינוס.
והתחילו to drill, כאילו, ולנסות למצוא את הווייברניום. למה? כי הממשל האמריקאי רוצה שיהיה לו וייברניום.
ובעצם הטכנולוגיה שבה הם משתמשים, זו טכנולוגיה שהמציאה הבחורה הזאת רירי, שאנחנו נגיע אליה עוד מעט.
נכון.
עכשיו נזכרתי.
כן. אממה, במקום השני שבו יש וייברניום, יש מסתבר עוד ציוויליזציה.
נכון.
שחיה מתחת למים, ואף אחד לא יודע עליה, ואף אחד לא ידע עליה במשך כמה
שנים?
מאות שנים. אלפי? לא, מאות, אל תגזים.
זה לא אלפי?
לא אלפי, זה מאות.
זה מאות, אוקיי.
זה מהתקופה של הקולוניזציה נו, שהתחילו למצוא את אמריקה.
אוקיי. אני חושב ש...
זה, עם כל הסיפור
כן,
שלו.
כן, כן. אני חושב, קודם כל... חשוב גם לציין שלציוויליזציה הזאת יש מפקד, יש מלך,
יש
שליט שקוראים לו נמור.
שהוא סוג של גם האל שלהם.
הוא גם סוג של האל שלהם, והוא חזק בצורה, יש לו כוחות מטורפים.
נכון.
ואז הם בעצם יוצאים לסוג של מלחמה נגד ווקנדה.
אז מה שנמור, מה שהוא רוצה בסופו... הוא לא רוצה להתחיל מלחמה איתם, הוא רוצה שהם יעזרו לו. הוא מבקש שהם ילחמו יחד איתו נגד העולם.
נכון.
עכשיו, הוא לא רוצה להעיף את העולם מהמקום שלו. הוא אומר, זהו, זה השלב שבו אני נלחם עם העולם.
כן. אני יוצא לאור.
ווקנדה לא רוצים את זה. ווקנדה לא רוצים את ה... גם ככה יש להם בעיות עם הממשל האמריקני, שאומרים להם שהם מסתירים בהם וייברניום.
כן, זה יותר בעיות עם האום.
האום, נכון. ויש סיפור מאוד גדול סביב זה, ווקנדה לא רוצים להיות חלק
כן,
מהמלחמה שנמור מתחיל...
לא, יש את הנאום המדהים שעושה אנג'לה באסט, המלכר,
כן.
רמונדה באום, שזה גם סצנה מדהימה.
סצנה נהדרת, ממש.
כן.
אל מול נשיאת צרפת, מה זה היה?
לא בדיוק, נשיאה צרפת, הנציגה צרפת באום, שגרירה צרפת באום, כן.
כן. ואז מה שקורה זה שווקנדה מסרבים, ונמור אומר להם, אוקיי, אז אנחנו נתחיל מלחמה איתכם.
כן. מי שלא חבר שלי, הוא אויב שלי.
שמע, אף אחד לא פורץ את המחסמים של ווקנדה, זה לא קורה.
כן, אחי, זה לא הווייב.
לך.
כן.
ומסתבר שזה לא נכון.
כן.
ומה שקורה שם זה שבאמת מתחילה מלחמה. אבל מה שורי עשה כשזה מתחיל? שורי, שהיא לא איזה שר צבאי, וכל מה שהיא עשתה בחייה זה להיות במעבדה, והיא לא נלחמה בטאנוס יחד עם אח שלה, ואתה יודע, כאילו כן, היא הייתה שם במלחמה.
הייתה שם, אבל כן, היא לא...
היא לא הגיבור על, היא לא בקרב. היא רוצה לשמוע, והיא רוצה להבין. והיא הולכת יחד איתו לסיביליזציה שם.
כן. בעצם היא הולכת להביא להגן על רירי, הבחורה הזאת הצעירה, שהמציאה את הטכנולוגיה, ואז חוטפים אותן בעצם לציביליזציה הזאת התת ימית, את שורי ואת רירי.
נכון.
ואז שם מתחיל באמת מיני סיפור שלה בתוך הציביליזציה הזאת, ושיחות שלה עם נמור, שבעצם מנסה להבהיר לה שאם היא לא תתקפל, אז תהיה מלחמה.
אבל זה נעשה בצורה מאוד מעניינת.
כן.
כי זה נעשה במין חיבור ביניהם.
נכון.
שהיה מאוד מפתיע בתוך הסיטואציה הזו.
נכון, הכל שם נעשה ב... שורי מאוד, נראה שהיא מאוד מעריכה את נמור ואת מה שיש שם, והיא לא רוצה מלחמה, והיא כל הזמן מנסה ללכת על דרכי שלום, עד שהיא מבינה שזה אין ברירה.
וזה מוביל לעוד בעצם תמה מאוד מעניינת בסיפור, של משהו שאני שמתי לב בכללי בסרט הזה, בנפרד מתמת האובדן וההתאבלות, של מלחמה חסרת טעם. זה משהו שמאוד מאוד מורגש, המין היאבקות שאין לה... אין לה התחלה ואין לה סוף, כי היא מיותרת, ומלכתחילה, יש לזה שם שאני לא מצליחה למצוא ולשים על הלשון, אבל, אבל מלחמה ש, ש, שמתחילה סתם, ותמשיך סתם, ויכולה להתפתח למשהו הרבה יותר גדול סתם.
נכון.
כי בסופו של דבר, שורי לא רצתה להילחם בהם, ואז הוא הורג את אמא שלה.
נכון.
ואז היא חייבת להילחם בהם.
נכון.
ומכאן זה יכול... אתה יודע, יש כזה, זה גם קורה בעולם שלנו, מין נקמות דם כאלה, שמישהו רוצח מישהו, ואז הוא רוצח מישהו מהמשפחה שלו, ואז רוצח, וזה מין כזה מעגל שלו נגמר.
נכון.
וזה מלחמה חסרת טעם, לגמרי.
נכון, אני ממש מסכים. אני חושב שה...
גם נגד מישהו שלא עשה לך שום דבר. בסופו של דבר, ווקנדה היא לא מי שבא וגנבה להם את הוויברניום.
נכון. אני חושב שגם יש משהו בסרטים של בלק פנתר, שבעצם יש לך... הם מייצרים נבלים, יש לך, הם לא בדיוק נבלים, כאילו אתה יכול להתחבר אליהם ולמה שהם עושים, כי הם מאוד, המורל קמפוס שלהם, כאילו הוא לא בדיוק רשע, כאילו לא רוצה לעשות ככה עם האצבעות ולהרוס חצי מהיקום, כאילו.
נכון.
יש שם משהו שהוא הרבה יותר מובן. והוא לא בהכרח...
זה מעניין דווקא בסרטים של מארוול, שבדרך כלל חושבים שזה בלוקבאסטרים שאין שום מסר, אבל זה לא נכון.
אבל זה באמת, הנבלים ספציפית בשני הסרטים של בלק פנתר, הם באמת הרבה יותר מורכבים.
נכון.
יש להם הרבה יותר צדדים, הרבה יותר עגולים מסתם איזה מפלצת שרוצה להרוג ולרצוח.
כן, אתה רואה את הסיפור של נמור ואתה אומר, אני מבין אותו, כאילו אני איתו.
כן.
אבל אז אתה אומר, אבל למה אתה נלחם? אבל תפסיק להילחם בהם.
כן,
כאילו...
ואז אנחנו חוזרים לעולם האמיתי של למה אנחנו נלחמים.
למה אנחנו נלחמים? למה אנחנו לא מוצאים דרך לחיות בשלום?
כן, וזה בדיוק זה, לפעמים זה פשוט מטופש.
מטופש לחלוטין.
וכן, אז אני חושב שהדרך שבה ריין קוגלר הבמאי והשותף שלו לכתיבה, לדעתי קוראים לו ג'ו קול או ג'ו רוברט קול, הם מתמועדים עם המון נושאים גדולים בסרט הזה, ועושים את זה בפינס, עושים את זה בהצלחה, ואת יודעת, דיברנו כבר על עניין האובדן, עניין ההתאבלות והמסע ששורי עוברת, ויש פה גם את הדמות הראשית השנייה, שזה נמור באמת.
נכון.
נמור שהוא סוג של מוטנט, לא סוג של, הוא מוטנט בעצם. נכון. מין אל כזה לאנשיו, יצור או בן אנוש כל יכול שכזה, ובעצם גם ההתמודדות שלו פתאום, איך הוא מתמודד פתאום עם איום על הבית, עם איום על הסוד הזה, את יודעת, הציוויליזציה הזאת שהוא ניסה להסתיר משאר העולם, ואיך שהוא חייב, מרגיש שהוא חייב לצאת החוצה אל העולם ולהילחם פתאום, הוא מרגיש שגם הרי הוא מרגיש קורנרד, גם הוא מרגיש בפינה.
וזה מעניין כי שורי רואה את עצמה בו.
נכון.
וזה מתחבר מאוד לחלק שבו היא מבינה שאין ברירה והיא צריכה להיות הבלק פנתר כדי לנצח את המלחמה הזו.
בעצם הרי אין את הצמח הזה יותר בעולם של הסרט.
נכון, והיא מייצרת אותו.
קילמונגר שורף את כל השדה בבלק פנתר הראשון, והיא מייצרת אותו באופן מלאכותי.
ואת מי היא רואה כשהיא הולכת, כשהיא מנסה להפוך לבלק פנתר, הרי... כשתצ'אלה עשה את זה, הוא ראה את אבא שלו.
נכון, והיא הייתה בטוחה שהיא תראה את תצ'אלה.
את תצ'אלה, את אימא שלה, את אבא שלה, מישהו מהמשפחה שלה שידריך אותה.
ואת מי היא רואה?
ואת מי היא רואה?
רואה את קילמונגר.
וזה החלק מאוד מאוד מעניין.
מאוד מאוד, אני חושב שזה היה מאוד לא...
כי היא מפחדת שהיא הופכת להיות משהו כזה.
כן.
ולא, היא חושבת שהיא... היא לא כמו תצ'אלה, והיא לא כמו המשפחה שלה, והיא לא הירואית, והיא לא... היא משהו אחר.
כן, וזה גם מאוד מאוד מפתיע, כי בעצם אתה גם, כשאנחנו צופים בסרט, בעיקר בסרט כזה, שהוא מרוול גיבורי על פופקורן מובי, אתה רוצה בטובת הגיבור.
נכון.
אז אנחנו רואים, ואנחנו רוצים שתפגוש את אימא שלה, אנחנו יודעים שהיא לא תפגוש את תצ'אלה, כי הוא מת.
כי הוא מת.
אבל אנחנו
רוצים... אני חשבתי שהיא תפגוש את אימא שלה.
את אימא שלה, כן. אז... ולא, והיא פוגשת את קילמונגר, לא נותנים לה את זה, ויש בסצנה הזאת משהו כל כך חזק, וזה ממשיך עם שאר התמות, ובאמת, זה יהיה משפט קצת מטומטם להגיד, אבל הכוח של הסרט הוא בעוצמה שלו.
נכון.
בעוצמה של הרגשות, כאילו,
יפה.
ואני חושב שזה למה הוא עובד כל כך טוב, כי בסופו של דבר אנחנו שוב מדברים פה על סרט גיבורי על, ואנחנו מדברים פה על סרט מאוד מאוד ארוך. אני חושב אגב שהיה אפשר לחתוך איזה 10 דקות, רבע שעה מהסרט.
נכון, הוא היה קצת ארוך, אבל זה לא הפריע לי.
כן, אני חושב
גם... אני הייתי בסדר עם זה.
אחת מהסיבות שהסרט גם מתארך, זה בגלל הצורך הזה, אולי ההוראה מלמעלה, להציג לנו את רירי, את איירון הארט, שבעצם עושים איתה את כל הסיפור הזה, ששורי טסה לארצות הברית, ל-MIT, מוצאת את רירי, וכאילו יש איתה...
שאגב, אם משווים אותה, הצגה החדשה של דמות, אם משווים אותה,
נכון,
לגברת, איך קוראים לה, אמריקה שאווז,
נכון.
זו הייתה הצגה הנכונה של דמות.
לגמרי, לגמרי. אבל פה שוב, אנחנו נכנסים גם למקום, שיש סיבה לפעמים לאורך של סרט. דוקטור סטרנג' 2 היה סרט מאוד קצר במונחים של מרוול.
נכון.
הוא היה רק שעתיים.
ותשמע, אם היה לו עוד את ה-40 דקות האלה לגרום לנו להתחבר אליה, יכול להיות שהייתי פחות כועסת.
נכון. ולפעמים בסרטים האלה, האורך כן קובע.
נכון.
ולפעמים יש סיבה שסרט הוא כזה ארוך. כי עכשיו, אני נגיד, לא היה לי כזה אכפת מהסדרה איירון הארט שעומדים לעשות. זה לא הרגיש לי קריטי, אבל עכשיו, אחרי שראיתי אותה, התלהבתי מהדמות ומהסיפור שלה.
באמת הייתה דמות מעניינת ומורכבת.
והתלהבתי מהשחקנית שהייתה די מגניבה.
נכון.
ולמרות שהחליפת איירון מן שלה הייתה קצת פאור ריינג'רית בשבילי, התלהבתי, אז עכשיו...
מה שמגניב בה אגב, שזה מאוד דומה לשורי באיזשהו מקום, זה שהיא עשתה פרויקט ללימודים.
נכון.
היא לא התכוונה שזה יעבור לסורדו, מה שהם לא קוראים לעצמם,
נכון.
ושהם יתחילו לחפש וייברניום עם
נכון.
הפרויקט ללימודים שלה.
לגמרי.
לא היה לה מושג שהדבר הזה בכלל קורה.
נכון.
ופתאום כל העולם מחפש אותה.
כן.
והיא לא רוצה את זה, היא רק רוצה להיות סטודנטית שממשיכה
כן,
ללמוד.
נכון.
וזה בדיוק כמו שורי שרק
לגמרי,
רוצה לשבת
נכון,
במעבדה
לא
שלה ולעשות את
זה.
הדברים שהיא עושה.
אני, וואי, אני מת על זה לגמרי. אני חושב שזו הקבלה מושלמת. אני חושב גם שבלק פנתר 2, הסרט הזה ספציפית, היה צריך עוד דמויות. כי אני חושב שזה היה ברור לכולם שם ברגע שצ'דוויק בוזמן מת, שהם יצטרכו להרוג את האימא. מבחינה סיפורית זה הגיוני.
זה נכון?
אז הם
לי
היו...
לי זה ממש כאב אישי.
גם לי, ברור, ברור. אני אומר,
כאילו
מבחינה,
הבנתי
מבחינה...
שזה היה נכון לדמות של
כן,
שורי,
נרטיבית.
אבל אמרתי, למה אתם עושים לי את
לא,
זה?
לא,
כאילו, למה
זה
אתם
זה
הורגים
זה
עוד אחד? כאילו, לא מספיק, לא מספיק לכם שכולם מתים.
תקשיבי, לא, זה היה מזעזע. מבחינה נרטיבית, זה עבד מצוין בעיניי.
כן, זה היה נכון לסיפור, לחלוטין.
ואז...
אני קצת כעסתי.
כן, ואז בעצם צריך להוסיף פה עוד דמויות. אז יש את נמור, אבל... הם היו צריכים עוד משהו, והם הביאו את רירי, ואני חושב שהיא הייתה תוספת כוח משמעותית לסרט. כן, אני גם חושב...
אני חושבת שגם בגלל שהיא הייתה שם, שורי הרי איבדה הכל.
כן.
אז היא הייתה מוכנה, אתה יודע, להיות טרקלס ולעשות מה שהיא חושבת, ולא,
כן.
וכאילו כבר לא היה לה מה להפסיד. אבל רירי הייתה שם, והייתה האחריות שלה.
נכון, נכון.
וזה מה שגרם לה... להיות צריכה להתמודד עם האחריות הזו גם.
לגמרי.
לא הייתה יכולה לשבור את הכלים.
נכון. עכשיו צריך לדבר פה על עוד משהו. שני הסרטים האלה שבלק פנתר, בעיניי הם הסרטים הכי יפים של מרוול מבחינה ויזואלית.
אני גם חושבת.
בין אם מדברים על דברים כמו תלבושות וסט דיזיין,
פרודקשן
דיזיין,
יפהפיים ושונים.
כן, אז...
אני זוכרת שיצא הראשון, וכל כך אהבתי אותו, והמון אנשים סביבי לא, ואני כאילו לא יכולתי להסביר להם למה.
אני השתגעתי עליו.
משהו גם בוויזואליות שלו כל כך נכנס לי ללב.
לגמרי.
שאני לא יודעת להסביר את זה.
יש לבלק פנתר שפה ויזואלית מדהימה. אני חושב שזה, יש פה, אתה יודע, כמו בכל סרט, יש פה עבודת צוות מטורפת, הרי מאות אנשים, לא אלפי אנשים עובדים על כל סרט כזה, נכון. בטח ובטח סרט של מארוול.
כן.
אבל כן צריך לתת את הקרדיט where credit due למי שמנהל, למנצח התזמורת, לריין קוגלר, שהוא באמת בעיניי סיפור סינדרלה מטורף בעולם הקולנוע, למי שלא מכיר, במאי אפרו-אמריקאי מקומפטון, שביים סרט עצמאי ראשון בשם פרוטוויל סטיישן, סרט מהמם, ואז הוא תפס את העיניים שלא אחר מאשר סילבסטר סטלון, שהחליט לעשות סרט המשך לרוקי, בעצם על הבן של האויב הכי גדול שלו, אפולו קריד, ובעצם סרט שבו רוקי מאמן את הבן של האויב הכי גדול שלו, את קריד, את אדוניס קריד. והוא לקח את ריין קוגלר לביים את קריד, שזה היה באמת סרט שהוא תופעה, סרט מדהים, אנשים השתגעו על קריד הראשון, ובגלל שהוא עושה עבודה כל כך טובה בקריד, מארוול תפסו אותו ולקחו אותו לביים את בלק פנתר. והוא, שוב, סיפור סינדרלה מהמם, והוא הפך להיות באמת בעיניי אחד הבמאים הכי מרגשים בהוליווד, ואני גם, הוא מפיק המון המון סרטים של גם במאים אפרו-אמריקאים צעירים, וגם סיפורים אפרו-אמריקאים חשובים, ואני כבר, אני מצד אחד רוצה שהוא ימשיך לביים סרטי בלק פנתר עד 2080, מצד שני אני כבר רוצה שהוא יצא ממארוול ויחזור לעשות סרטים שלו, אבל אז כן, הייתי חייב לתת שנייה שתי דקות על ריין קוגלר, כי אני מת עליו פשוט.
אני חושבת שהיה כל כך הרבה, כאילו אני רוצה לפתוח את כל העלילות בסרט הזה, אני רוצה לפתוח את העלילה של, אני כבר שוכחת את השמות, כן. אבל של הלוחמת, איך קוראים לה? הלוחמת הראשית שם ב...
אוקויה.
אוקויה.
אוקויה? ש... אוקויה. אוקויה. כן.
שהיה לה עלילה מאוד שוברת לב מבחינתי ממש, בסרט ממש. הזה, והיא הייתה פשוט נהדרת, אני מאוד אוהבת את השחקנית כן, גם באופן כללי. כן, דנאי גררה. מעלילה של, שוב, אני לא זוכרת את השם, שיש להם את השבט השני.
כן, את אמבקו.
אמבקו.
נכון.
אתה רואה, את בורח ממני, אבל אני יודעת על מי אני מדבר. שהוא אגב, הוא מין סיפור מאוד מעניין מבחינתי בכללי בסרטים של מארוול, של מין מישהו כזה שאתה תמיד כזה, אתה חושב שהוא סוג של האויב,
כן.
אבל הוא לא, הוא בעצם לא. רוצה לטובת ווקנדה,
נכון.
ובסופו של דבר הוא אכפת לו ממה שקורה שם, ואני מאוד אהבתי את לאן שלקחו אותו.
לגמרי, ויש גם את הסיפור של נקיה.
של נקיה, נכון.
שברחה לה שם לאיפשהו מנהלת בית ספר ובית.
ותיתומים, בית ספר, מה
כן,
זה?
אנחנו כן, אנחנו פתאום גם מדברים, ואני קולט שבאמת, בתוך הסרט הגדוש הזה, וכל מה שדיברנו עליו, על נמור וקולוקן ורירי וזה, נותנו גם מקום, גם אם, אתה יודעת, לא עכשיו עלילת משנה אמיתית של...
נכון.
זה, נותנים פה מקום לכל הדמויות האלה. לנקיה ולאוקויה ולאמבקו, ובעיניי זה
וגם
עוד ניצחון של הסרט.
וגם איך כל אלה מתמודדים, גם הם עם האובדן, לא רק שורי מתמודדת
נכון,
עם האובדן
של
תצ'אלה.
של תצ'אלה, לגמרי.
זה השפיע על כולם.
נקיה הרי הייתה הבת זוג שלו, והיא פשוט החליטה להגלות עצמה מווקנדה. ואז כמובן יש את הסצנת after credits.
כן, שבוא נדבר עליה רגע.
כן.
מה אתה חשבת עליה, רוי?
וואי, זו שאלה מעולה. אני חושב...
מבחינתי, בכנות, זה הרגיש לי קצת גימיקי.
גם לי, זהו. לא יודע אם גימיקי...
ואולי קצת מיותר.
אז זהו, אני מרגיש, אני חושב שאם אני חוזר שנייה לרגע בקולנוע, כשזה קרה, זה היה כזה, מרגש.
לא.
ואז אחרי זה, אחרי זה, איך שירדתי במדרגות, אני כזה, זה היה מאולץ קצת. זה הרגיש לי קצת.
כן, אז אני הרגשתי זה באותו רגע, אני יושבת ליד עומר ואני עושה לו, מה?
כן.
מה, ממתי? מה, על מה הם מדברים עכשיו?
כן.
אני, כאילו, בשביל הקונטקסט אני אגיד שבסצנה אחרי הקרדיטים, נקיה מגלה בעצם
שורי.
לשורי, שלה ולתצ'אלה...
יש ילד, הנסיך תצ'אלה.
בן שמונה. שמונה שנים. אף אחד לא טרח להגיד לשורי שהיא דודה. אגב, כאילו, האמא ידעה, כן, רמונדה ידעה.
רמונדה ידעה.
אבל למה לא סיפרו לשורי? מישהו יכול להסביר לי את זה?
אני גם חושב שיש פה משהו של מארוול מתכננים את מארוול עוד 40 שנה ברמה כזאת. כאילו שיהיה להם עוד תצ'אלה לעוד איזה 20-30 שנה.
זהו, זה מה שגם היה
אבל
לי
אני
בראש.
לא, אבל אני לא מאוד אהבתי את
לא
זה.
לא רציתי את זה, אני
גם
אני
לא.
אוהבת
אני
את זה שלקחו את שורי לשם.
אני חושב שזה גם מעפיל קצת על כל
על
הסיפור
של
שורי
כן.
בסרט הזה.
ולא יודעת, זה היה לי מוזר,
אישית?
הייתי כזה רגע מתי זה קרה, למה, כן. למה לא אף אחד לא סיפר לשורי, כאילו באיזה קטע זה נורא מוזר.
אני גם חושב,
לא יודעת.
אני גם חושב,
הוא היה חמוד, אבל הילד
כן,
היה מתוק.
כן, הילד היה חמוד. אני חושב, אם אני שנייה כנה, אני חושב שזה לא היה החלטה של היוצרים. אני חושב שהיה פה הוראה מלמעלה. לעשות את הסצנה הזאת, כן, של קווין וכל החבר'ה, אני חושב שזה היה הוראה מלמעלה.
חייבים שיהיה איזה המשך
לשושלת. כן, חייבים שיהיה לנו איזה פרק, איזה תוכנית ב', תוכנית מגירה. אבל כן, לא אהבתי על זה. אבל בעיניי זה לא הוריד מהסרט ככלל.
לא, מהסרט ככלל לא, זה לא, זה כאילו זה בא בצד, אבל זה היה מיותר.
אגב, אני גם אישית מסתכל בסצנה שאחרי הקרדיטים, היא לא חלק מהמוצר. היא חלק מהמוצר, היא לא חלק מהסרט.
נכון.
בעיניי הסרט נגמר...
למרות שפה היא ספציפית, כן, זה לא היה הסצנה של הנה הסרט הבא שלנו, שבדרך כלל עושים את זה.
אבל אני מנסה כזה לגרום לעצמי לאהוב עדיין את התמונה הגדולה. אוקיי, ואני רוצה גם להגיד דבר אחד אחרון, לפני שאני אשכח, שמאוד מאוד אהבתי את נמור הדמות, את השחקן ששיחק אותו, ואני מאוד מאוד אשמח לראות עוד ממנו במארוול. בכלל מהעולם הזה.
ואגב, אני מאמינה שזה מה שיהיה, כי בסוף הסרט ראינו שהוא עדיין מתכנן
כן.
להילחם, או אגב, אני לא זוכרת מה היה שם בסוף, אבל הוא אמר משהו
כן, לאנשים שלו. סרט סולו שלו לא יהיה בשנים הקרובות, בגלל שלמרוול...
אני חושבת שזה נכון
כן,
כרגע גם.
כי גם למרוול אין את הזכויות לדמות שלו עדיין, אבל... וואלה. כן, לסרט סולו, זאת אומרת. אבל זה יקרה.
כן, סרט סולו?
בשלב מסוים אולי, אני לא, רק, זה
אני
רק דיווח שקראתי.
אני חשבתי שהוא פשוט ימשיך להיות כנבל באיזושהי דרך כלשהי, אולי איזה סדרה, אני לא יודעת, אבל...
אין לדעת. אגב,
אין לדעת עם מארוול היום.
מארוול גם, הבנתי, הרי הם הוציאו את הסלייט הזה, את הלוח זמנים שלהם לפייס 5 ו-6.
בדיוק עומר סיפר לי ש...
כן, הם חושבים על זה מחדש עכשיו. מה כן. שאומרים לעשות quality over quantity, איכות מעל כמות.
שאני מאוד 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 מסכימה עם
אני
זה.
גם,
אני מרגישה שהשנה האחרונה יצאה כמות מטורפת של כן. דברים של מארוול, שהרוב הגדול שלהם לצערי, כמעריצה מאוד גדולה, היה...
כן,
היה ככה ככה, או
כן,
לא
היו,
טוב.
היו...
ככה ככה, או בכלל לא טוב.
תשמעי, האישית, נגיד, הסדרה של מארוול שקיבלה הכי הרבה חצים רעילים זה שי-הלק. ואת לא ראית אותה.
אני לא ראיתי אותה.
אני אישית חיבבתי את שי-הלק, אבל אולי תראי את זה ונעשה על זה איזה פרק בשלב מסוים, אבל אני רק רציתי להגיד שאני דווקא חיבבתי את שי-הלק.
אבל זה כן מרגיש שבשנה האחרונה הם העדיפו קוונטיטי לגמרי, את הכמות ולא את האיכות.
חד משמעית.
ואני אשמח מאוד שהם יחזרו לאיכות, אני חושבת שהם עדיין יכולים לעשות את זה, אבל הם צריכים להוריד הילוך ולהתרכז בדברים המרכזיים שלהם.
אני מסכים.
ובעלילות שכבר
כן.
אולי עלילות חדשות, אבל עלילות שהם כבר התחילו to find, בוא נגיד
כן,
ככה.
אני גם חושב שהם היו בטוחים שהם יעשו את הסדרות של דיסני פלאס, וזה אומר שיש להם מקום לעוד הרבה דמויות ועוד הרבה סוגים של סיפורים.
שזה גם יהיה משהו שהוא מאוד מאוד פופולרי,
אבל אפשר
לעשות
סדרה 2 בשנה ולא 4,
נכון.
ולהחליט באמת איזה סוג של סיפורים אתם רוצים לספר, נכון. ולהיות יותר עם יד על ההדק על הסיפורים עצמם, על הפרודקטים נכון. עצמם לפני שהם יוצאים. טוב, אבל זה גם שיחה לזמן אחר.
נכון.
אז לסיכום, אני מרגיש שאני לא צריכה להגיד את זה, אבל נראה, אנחנו מאוד אהבנו את בלק פנתר.
מאוד. מרגיש שעוד לא גירדנו את הבסיס
כן,
של
נכון.
הסרט הזה.
אני חושב שהוא, כן, באמת, by far, המוצלח ביותר של מארוול השנה, ומהמוצלחים ביותר מאז אנד גיים. וזהו, אני חושב שאמרתי את כל מה שיש לי להגיד.
מארוול ימשיכו ככה גם
כן?
בדברים הבאים שהם
יהיה
עושים.
יהיה מעניין לראות בפברואר את אנטמן.
את אנטמן.
יהיה מאוד מעניין. אנטמן זה דמות מעניינת, כאילו...
אישית, אני מאוד מאוד אוהבת את הסרטים של אנטמן. הם נורא underrated לדעתי.
אני גם, אני חייב לדעות שגם
והם כיפים, אני נורא אהבתי אותם.
קודם כל, אני מאוד אוהבת פול רד, אז מבחינתי כל דבר שהוא נמצא בו, מבחינתי זה ניצחון.
שחושב של הפטיש של תור קוראים ג'ונתן. זה פול רד מבחינתי.
אוקיי.
טוב.
אז נעשה את זה?
נעשה
המלצות שבוע?
נעשה המלצה שבועי?
וואו, כמה זמן לא עשינו. גם בפרקים האחרונים שעשינו, לפני שיצאנו להפסקה, גם לא עשינו המלצה שבועית, אז יאללה.
אבל אני מרגישה שאני חייבת לעצור רגע ולהמליץ על... כאילו, סדרה שאני מרגישה שגם לא צריך להמליץ עליה, אבל אני אמליץ עליה בכל זאת, כי זה אחד הדברים שהכי תפסו אותי בחודשים האחרונים.
אבל למה לעצור רגע? זאת ההמלצה שלך, לא?
כן, אבל אמרנו ש... טוב, אנחנו ממליצים אז.
נכון. כן.
אז ככה, אני חייבת להמליץ על סנדמן.
כמובן.
זה, קודם כל, אני אוהדת ענקית של ניל גיימן.
אוהדת.
אוהדת, מעריצה, גרופי, מה שנקרא לזה. אני מאוד מאוד אוהבת את ניל גיימן, אני מאוד אוהבת את כל התכנים שהוא יוצר, אם זה ספרים ואם זה אדפטציות לספרים שהוא עושה, וכי האדפטציות שלו, בדרך כלל מה שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, ודיברנו על בשורות טובות בעבר, לא מספיק כי עוד לא ראית, אמן שתראה כבר, האדפטציות שלו הן מאוד מאוד טובות, למה? בגלל שהוא מעורב בהן. וזה מרגיש תמיד שהוא לוקח את הסיפורים שהוא כתב, הוא יודע שבספר, או פה זה קומיקס, זה קצת שונה, אבל כן. בדברים שהוא כותב, זה לא מתכתב מספיק נכון לאדפטציה קולנועית.
נכון.
והוא משנה את זה בצורה שהיא תהיה טובה לספר, אבל טובה גם למדיום הוויזואלי, וזה תמיד טוב. הסרט האהוב עליי, חוץ מג'וראסיק פארק, זה כנראה אהבה כוכבים. שראיתי אותו עוד לפני שהכרתי את ניל גיימן בכלל. אז כן, זה סייד סטורי של למה אני אוהבת את ניל גיימן, וסנדמן זה קומיקס שהוא כתב בעולם של DC.
כן.
לא כל כך קשור לעולם של DC, אבל זה כאילו חלק מהעולם של DC. והוא מספר בעצם על דרים, שהוא סוג של איזשהו ישות אל משהו בתוך העולם שלנו, שהוא כאילו איש החול, נקרא לזה במרכאות, והוא מי שאחראי על החלומות בעולם שלנו. ואני לא עושה המון ספוילרים בתחילת ה...
אל תעשי ספוילרים בכלל, אולי עדיף.
כן, לא, זה לא ספוילרים, אבל כזה בהתחלה מה שקורה זה שקורה לו משהו, וזה יוצר קרע מאוד גדול בעולם ובדרימינג, וכשהוא יוצא מהסיטואציה הזו, הוא צריך כזה לבנות את הכל מחדש, והסדרה קצת מרגישה כמו אנתולוגיה כזו, באיזושהי דרך. כל פרק מרגיש כמו סרט בפני עצמו, זה כן עלילה אחת גדולה, זה לא כזה עלילות שונות, אבל כאילו זה כן מתקשר לאותו הדבר, אבל כל פרק ממש עומד בפני עצמו, וזה עשוי מצוין, ויזואלית זה יפהפה, המשחק שם מדהים, יש שם שחקנים נהדרים, כאילו ממש אנסמבל מעולה של השחקנים הבריטים שאני מאוד אוהבת.
הדיבה הבריטים.
וזה ביזרי כמו שניל גיימן אוהב וכמו שאני אוהבת, ופשוט מומלץ באופן הכי טוב שאני יכולה להמליץ.
כן.
ממש ממש כדאי.
סנדמן, לגמרי. אני יודעי כבר יודעת שאני לא עומד לראות את הסדרה הזו, דיברנו על זה. אבל...
אתה מפסיד, רוי.
שיחה לזמן אחר.
אתה מפסיד.
אני גם רוצה להמליץ את הסדרה. דיברנו על זה כשהיית פה שבוע שעבר. סדרה בשם Person of Interest. סדרה שכבר נגמרה, היא התחילה ב-2011, רצה עד 2016. חמש שונות, 103 פרקים, 103? 103?
פרקים,
103. 103 פרקים. הסדרה הזאת יצר ג'ונתן נולן, למי שלא מכיר, אחיו של כריסטופר נולן, ומי שכתב איתו את Inception ואת בין כוכבים ואת ממנטו. אז בעצם הסדרה הזו מתחילה, הסיפור שלה הוא זה שבארצות הברית, אחרי אסון התאומים, הממשלה האמריקנית מחליטה לבנות סוג של מכונה, סוג של אינטליגנציה מלאכותית, שבעצם יכולה לזהות התקפות טרור לפני שהן קורות. ויש איזשהו גאון מחשבים שבונה את המכונה הזו, אבל בעצם המכונה הזאת לא מצליחה להבדיל בין הפשעים, בין פשעים שבו נקרא לזה גדולים, כמו באמת התקפות טרור, לבין מישהו שמתכן לרצוח את אשתו נגיד. אז מה שקרה זה שהבחור הזה, המתכנת, בונה לעצמו סוג של דלת אחורית למכונה, לפני שהוא מביא אותה לממשלה, ובעצם הוא מחלק את את הפשעים של המכונה לרלוונט ואי-רלוונט. וכל מה שהוא התקפות טרור הוא רלוונט, והוא הולך לממשלה, וכל מה שאי-רלוונט, שזה כל השאר, הולך אליו. ובעצם הוא החליט לקחת את סוג של את החוק לידיים, והוא סוחר את שירותיו של איש, שהוא סוג של בטמן מודרני, סוג של איש כזה שיודע להילחם בצורה מטורפת, הוא אקס-CIA ואקס-מרין, והוא גם מאוד מאוד חכם, וביחד הם בעצם מונעים מפשעים לקרות בעיר ניו יורק בעיקר, ואיך זה קורה? בעצם המכונה הזאת שולחת מספר, שהוא social security number, תעודת זהות של הבן אדם, אבל המתכנת והלוחם הזה, הם לא יודעים אם הבן אדם, המספר שהם קיבלו זה של בן אדם שהוא פושע, או שמישהו עושים עליו את הפשע, ואז הם צריכים לגלות. אז הסדרה בעצם מתחילה כמין כזה, מה שנקרא בעגה המקצועית, Monster of the Week. כל שבוע, כל פרק, יש להם מספר...
כמו על טבעי כזה.
כן, יש להם מספר אחר שהם צריכים להציל. לאט לאט, הסדרה הזאת הופכת להיות משהו אחר לגמרי. והיא בעצם, היא כמה סדרות בתוך סדרה אחת. היא גם סדרת מאפיה. היא גם סדרת פשע, שבעצם הם מנסים לגלות שם ארגון של שחיתות בתוך המשטרה. זה גם סדרת מדע בדיוני מטורפת. גם סדרת סייבר וורפר. גם סדרת, כאילו, יש בה כל כך הרבה פנים. עכשיו, אני ראיתי אותה לפני 5 שנים, לדעתי, והתחלתי לראות אותה שוב לפני כמה שבועות, כי לא יודע להסביר, רציתי פתאום. ונזכרתי כמה הסדרה הזאת מבריקה, וכמה הסדרה הזאת גאונית. והיא כיפית גם בהתחלה, שכל שבוע יש משהו אחר, כי זה סיפורים מגניבים, וזה עשוי מעולה, והשחקנים מעולים. והיא גם מדהימה, ככל שמתקדמים ומגלים את הפרצוף האמיתי של הסדרה הזאת. אני עכשיו בסוף עונה 3, ובוא נגיד שעכשיו הדברים נכנסים להילוך גבוה מאוד. זו המלצה שלי, וזו סדרה מאוד underrated. מי מכם שבאמת משתמש כמוני ב-IMDb, וקצת אוהב את הציונים שם, ונותן לזה משקל, תיכנסו לעמוד של זה ותראו כמה הפרקים שם, וכמה הסדרה מדורגת גבוה. זו סדרה שהיא באמת ג'ם, שלא הרבה מכירים. אז זו המלצה שלי, ואני אגיד יותר מזה, זו המתנה שלי.
זה המתנה שלי לך תהיה עם תראה סנדמן.
אוקיי, אני אוהב אותך מאוד 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 מאוד.
זה החלום, הבנת את הפן.
כן, אני הבנתי, אוי גאוני. ובנימה זו אנחנו נתראה בשבוע הבא. אני הייתי רוי, זו הייתה עדי.
ותודה רבה שחזרתם אלינו. כן, שעת סיפור. ואנחנו שמחים בעצמנו לחזור.
כן, ולא לשכוח שאנחנו בכל מקום שאתם מוצאים בפודקאסטים, אנחנו נמצאים, ספוטיפיי, אפל, אנקור, כל מקום. ואם בא לכם לדרג אותנו, יהיה מגניב. יאללה, ביי. עדי, תגידי ביי.
ביי.